טוב, הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, אני מקווה שנגמור אותו היום, כי בשבוע הבא אני רוצה להביא איזשהו איגרת של הרמב"ן לסיכום, ובזמן חורף אני רוצה לעבור בכלל לנושאים אחרים אולי, לא יודע. זמן קיץ. אז הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום זה עבודה זרה וגרורותיה. אחד הנושאים המוזרים בתנ"ך זה ההתייחסות של הנביאים לעבודה זרה. אנשים יש להם איזה שטות בראש. אם יש פרקים בישעיהו, יש פרק בישעיהו, שאנשים לוקחים חתיכת עץ, חצי הם שורפים בתנור, וחצי הם עושים פסל ומשתחווים לו. נו, אז אם זה כזה שטות, אז למה אתם כל כך מתעצבנים? על מה הקדוש ברוך הוא כועס? וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו. הרמב"ם כותב שבשום מקום לא כתוב שהקדוש ברוך הוא כועס חוץ מעל עבודה זרה. הנביאים באין ספור מקומות משווים עבודה זרה לאישה שמזנה. נכון? כשאישה מזנה, אם היא מזנה, עם איש אחר. נכון? בעבודה זרה, עם ישראל מזנה אימה. מה? עם שום דבר. אז מה ההתרחשות? מה ההתרחשות? על מה? מעבר לבעיה המאוד מטרידה, שגם הפרידה את חז"ל, מאיפה מגיע היצר הרע הזה לעבוד עבודה זרה? מאיפה זה בא? מאיפה בא להם הרעיון הזה לעבוד עבודה זרה? מעבר לבעיה הזאת, בוא נעזור את הבעיה הזאת. נעזור את הבעיה הזאת, למה, מה הייתה המוטיבציה של אנשים לעבוד עבודה זרה? אם זה כזה קשקוש, למה הנביאים כל כך כל כך יוצאים בשצף קצף? על מה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס? על שום דבר? על זה שאנשים טיפשים? על מה? מה העניין שם? אז הנושא שאני רוצה, מה שאני רוצה לראות זה שבאמת שיטת הרמב״ם, זאת באמת התמונה. אין לי הסבר. התמונה היא שאין דבר כזה עבודה זרה. זה שטות אחת גדולה. זה הבל והבל הבלים. אבל לא יודע איך זה קרה, הרמב"ם יש לו איזה הסבר, אבל העולם נמשך אחרי ההבל הזה, ואחרי ההבל ההבל הזה יצא קצפו של הקדוש ברוך הוא. ברוב הראשונים, ואין ספק שזה הפשט של התנ"ך כולו מבראשית ועד שהוא נגמר. זה הפשט של כל התנ"ך כולו, עבודה זרה, זה לא שטויות. יש שם איזה משהו. זה לא סתם. יש שם, קורה משהו במושג הזה, עבודה זרה. וזה מושג אובייקטיבי לגמרי שנקרא עבודה זרה. יש דבר כזה. זה דבר אמיתי. עכשיו, זה מתחבר ל... טוב, בוא נתחיל משאלות הלכתיות, מהתייחסות של הרמב״ם לשאלה ההלכתית, לעומת שאר הראשונים, איך הם מתייחסים לשאלה ההלכתית הזאת. המשנה בעבודה זרה אומרת ככה: הנוכרים העובדים את הערים והגבעות הם מותרים, ומה שעליהם אסורים. זאת אומרת, אם גוי השתחווה להר, הוא לקח את ההר ואמר, ההר הזה אל אלוהיך, הוא השתחווה להר הזה, אז למרות שבכל דבר אחר, אם אדם משתחווה, אם אדם הופך איזשהו משהו לאלוה, אז הוא אוסר אותו. אבל אם גוי הפך את ההר הזה לאלוה, אז הוא לא אסר את ההר הזה. ההר הזה מותר בהנאה. מותר לגדל עליו, לא יודע מה, מותר לחרוש אותו, מותר בהנאה. הנוכרים העובדים את הערים ואת הגבעות הם מותרים. ההר מותר. כן? דבר שהוא נאבד, הפסל, אסור. אבל אם אדם עשה מההר פסל, אז ההר מותר. ההר לא נאסר. הם מותרים. ומה שעליהם אסורים. מה שמסביר מה זה מה שעליהם. אם הגוי הזה ציפה את ההר הזה, יש לו הר קטן שהוא עובד לו, ואת ההר הזה הוא ציפה בזהב. אז הציפוי הזה מותר, והציפוי הזה אסור. הציפוי הזה אסור בענה. בסדר, מובן? יש הר. הגוי לא עובד את הציפוי. הגוי עובד את ההר. אז ההר מותר בהנאה. אבל הציפוי שעל ההר הוא משמשי עבודה זרה, ולכן הוא אסור בהנאה. זה מה שכתוב במשנה. שנאמר, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. כשהכסף וזהב הוא עליהם, לא תחמוד אותם. רבי יוסי הגלילי אומר, אלוהם על הערים, ולא הערים אלוהיהם. אלוהם על הגבעות, ולא הגבעות אלוהיהם. אז אם יש משהו שהוא על הגבעה, הוא נאסר. אבל הגבעה לא נאסרת. זה מה שאומרת המשנה בעבודה זרה. שכוח. הלאה. אומר רש"י, דבר פלא עצום לעין שלא מסוגלת לה, שלא התרגלה עדיין לתפיסה של הראשונים את מושג העבודה זרה. אומר רש"י, מה שעליהם, כגון אם ציפום זהב הכסף שאסור, שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם שמתחלה, ואף על וכן, אז לא תחמוד כסף וזהב עליהם, אז הכסף וזהב שעליהם אסור לך לחמוד, יפה. ואף על גב אומר רש"י, דאין הוא לב עבודת כוכבים מיקרו, ולא מיצרי. אומר רש"י, ההר, מה ההר? איך אני קורא להר? מה השם של ההר? הוא נקרא עבודת כוכבים? הוא לא נקרא עבודת כוכבים. ולכן הוא לא נאסר. גזרת הכתובי, שערים וגבעות שהם קרקע עולם, אין בהם כוח לאוסרם. אבל עבודת כוכבים היא ההווה. דתלוש עליהם כתלוש על שאר עבודת כוכבים, שנאמר לא תחמוד עליהם, על כל שהם נאבדים משמע. ועל כוחנו צריכים לנו לפרש, דלב עבודת כוכבים מיקרו, דאמרינן בהשוחט, משנה בחולין שעוד מעט נראה, הדאמר להר והדאמר לגד הדהר, שהשוחט לשם הר לא מיקרה זבחי מתים. ועד אתן אלה כמן ועובדיהם, מי שעובד להר, סעיף וחיתה, משום הייתה אמר, דאף על גב דלב עבודת כוכבים נינו לעניין עיצורי עובדיהם, לעניין עיצורי, קראתי לא נכון את המשפט הזה, דאף על גב דלב עבודת כוכבים נינו לעניין עיצורי עובדיהם יא לשם עבודת כוכבים אבדלו, ולעבודת כוכבים מכוונה, ולכן חייב דהודומיה ומחובר. אני אסביר את מה שרש"י אומר. רש"י אומר, ההר הזה הוא לא נקרא עבודת כוכבים. הוא לא באמת עבודת כוכבים. מה למדנו מרש"י? לפני שנמשיך, מה למדנו מרש"י? מה? בדיוק. שיש משהו שהוא נקרא באופן אובייקטיבי עבודת כוכבים. לא מוצא את המפתחות שלי. שכחתי אותו ממשרתו. רציתי את המפתח. יש דבר אובייקטיבי שנקרא עבודת כוכבים. ההר, מעצם העובדה שהוא לא נאסר, אני מבין שהוא לא נקרא, נגיד איזה בעברית פשוטה, הוא לא חפצה של עבודת כוכבים. שואל רש"י, אז אם הוא לא, הרי כדי שמשהו יהיה, אם משהו הוא עבודת כוכבים, אם יש איזה פסל, איזה בודה כזה, אז הוא נקרא עבודת כוכבים. למה נפקמינה? שלוש נפקמינו. נפקמינה ראשונה, שהנאבד אסור. נפקמינה שנייה, שהתקרובת שלו נאסרת, ארבע נפקמים, הנאבד, הפסל, התקרובת, הקורבן שאני מביא לו, כן? האם, שלוש נפקמים, האם מי שעבד אותו חייב מיטה? אומר רש"י, ההר לא יכול להיקרא עבודת כוכבים. אז אם ההר לא יכול להיקרא עבודת כוכבים, אז למה מי שעובד אותו חייב מיטה, מה אומר רש"י? מה? שמה? גזירת הכתוב שמה? מה אתה אומר? כן, הוא מתכוון לעבודת כוכבים. זה לא באמת עבודת כוכבים, אבל הוא מתכוון לעבודת כוכבים. ולמה התקרובת אסורה, אומר רש"י? גזירת הכתוב. גזירת הכתוב שיש תקרובת גם למשהו שהוא לא עבודת כוכבים. אתם שמים לב שרש"י אומר שבעבודת כוכבים יש שני סוגי עבודות כוכבים. יש דבר שהוא עבודת כוכבים באמת, ויש דבר שהוא עבודת כוכבים מצד התודעה של האדם. מה הנפקמינה בין עבודת כוכבים באמת לעבודת כוכבים מצד התודעה של האדם? מה נפקנה לשיטת רש"י? נו, מה? מה נפקמינה?
אם מי משתחווה בטעות למה שהוא עובד באמת.
נו.
אז... אבל אחרי הרב
רשי. זה בכל מקרה.
אם נגיד את זה לא בטעות.
מה, נפקמינה שכתובה ברשי. נפקמינה שכתובה ברשי. סלחו לי שאני יודע איזושהי מחשבה ובאתם לנוח, אבל בכל זאת. מה לא מתעשרה? הפסל, הדבר הנאבד. האם הדבר הנאבד נאסר? זאת האינדיקציה לשיטת רשי. הראשונים חלקו על רשי, אבל נראה את המחלוקת בין רשי לבין תוספות והרמב"ן, אבל נראה שהם רק הפכו את המושגי עבודה זרה למושגים יותר אובייקטיביים. אנחנו מתחילים ללמוד חולין, שעה טובה. זאת אומרת המשנה בחולין. המשנה אומרת בחולין שהשוחט לשם הרים, לשם גבעות וכו', שחיטתו פסולה. זה הלשון של המשנה. אז המשנה ממשיכה, שניים אוחזים בסכין ושוחטים, אחד לשם אחד מכל אלו, ואחד לשם דבר כשר. שניים מחזיקים סכין, אחד שוחט לשם הר, והשני... בשביל בשר לעל האש. בסדר? אז הבשר לעל האש, בסדר? ההר פסול. אם אדם שוחט לעבודה זרה, מה הדין של הבשר? מה זה אסור? כמה הוא אסור? אסור בהנאה, זה זבחי מתים, זה מטמא. נכון? יש לזה תומעת עבודה כזה. אב התומעה, זה אחד מאבות התומעה, הבשר הזה. פה אומרת המשנה, שוחט לשם הר, שחיטתו פסולה. בסדר, אסור לאכול את זה, לא נותנים לזה הכשר. לא, השוחד לשם הר, שחיטתו פסולה. זה לא נבלה, זה לא מטמא, זה לא זבחי מתים, שחיטתו פסולה. אומרת הגמרא, פסולה אם זבחי מתים לא. אומינו השוחד לשם הרים, לשם גבעות, לשם נהרות, לשם מדברות, לשם חמה ולבנה, לשם כוכבים ומזלות, לשם מיכאל השר הגדול, לשם שלשול קטן, הרי אלו זבחי מתים... וזה איסור דאורייתא, וזה טמא, וזה... אחד מעבוד התומה, כן? אמר רבי לא קשיא. הדה אמר להר, הדה אמר לגדה דהר. די קנמי דקטן, דומיה דמיכאל השר הגדול, שמה מינה. מה זאת אומרת? מה זה הדה אמר להר, הדה אמר לגדה דהר? מה הפשט? מה ההבדל בין הר לבין הגדה של ההר? מה? אם הוא שחט לשם ההר, אומרת הגמרא, אז מה הדין?
פסול.
פסול, אבל...
לא זבחי מתים.
לא זבחי מתים. אבל אם הוא שחט לשם הגדה דהר, אז מה? אז זה זבחי מתים. מה ההבדל בין ההר לבין הגדה שלו?
זה אתה יכול להפוך לעבודה זרה.
מה אתה יכול להפוך לעבודה זרה?
את הגדה דהר.
הגדה. הגדה דהר הוא עבודה זרה אמיתית. ההר הוא עבודה זרה מצד התודעה שלך. זה בעצם מה שככה נראה בפשט הגמרא. מה אתה אומר ברוך?
זה הגדה שלך.
גדה זה המזל שלו. הכוח, יש כוח ששולט על ההרים. אם אתה שוחד בשביל הכוח הזה, אז זה כמו מיכאל השר הגדול, זה מלאך. וזה עבודה זרה ממש. אבל אם אתה שוחד להר, אז זה לא עבודה זרה ממש. ולכן הבשר לא נעשה, השחיטה לא נעשית זבחי מתים. בוא נראה את רשי ואת הרמב"ן שם. רשי אומר בחולין, הדה אמר לשום ההר, אינו נעשה עבודת כוכבים. אז זה סתירה קצת בין רשי בעבודה זרה לרשי בחולין. הר אינו נעשה עבודת כוכבים. נכתיב אלוהם על הערים ולא הערים אלוהם. ובמסכת עבודה זרה. כך ישמן, אם הוא שוחט לשם ההר, לא מקריאה זבחי מתים. ומי הוא פסולה מלאכול, משום דדמיה לשחיטת עבודת כוכבים. ומחלף הבא, כדתנן לגמן, השוחט לשם ידר ונידה וכו'. לגדה דהר, למלאך הממונה על הערים. דומיה דמיכאל. מה העבור של מיכאל השר הגדול? זה לא מחובר. נכון? המלאך מיכאל הוא לא מחובר לאדמה. ולכן הוא יכול להפוך להיות עבודה זרה. אבל ההר לא יכול להיות עבודה זרה. ולכן אין תקרובת למשהו שהוא לא עבודה זרה. יש, צריך ליישב את רשי בעבודה זרה שבחולין. נעשה את זה, תעשו את זה בעזרת השם כשתלמדו דף מ' בחולין. בזמן קיץ. אבל, טוב, אז בוא נסכם מה יצא מרשי. מה יצא מרשי? יצא מרשי ככה, שההר לא נקרא עבודה זרה. ולכן אם אני שוחט לשם ההר, אז הבשר לא נהיה תקרובת עבודה זרה, כי זה לא באמת עבודה זרה. אבל אם אני שוחט לשם המלאך הממונה על הערים, זה באמת עבודה זרה. תראו את הרמב"ן, אנחנו לא נקרא את הכל, אבל באמצע הרמב"ן, הרמב"ן מביא את רבנו תם. ורבנו תם זה על פרש. טוב, לא נקרא את הכל, אבל באופן כללי הרמב"ן חולק על זה קצת, אבל הוא מסכים למושגים העקרוניים, רק הוא אומר, לא יכול להיות, בואו, אתם יודעים, בואו נקרא בכל זאת הרמב"ן. הדה אמר, יש לכם כוח קצת למשהו קצת בלימוד? מה? לא באתם מוכנים לזה, נכון? בואו נראה את הרמב"ן. הרמב"ן אומר ככה, הדה אמר להר, הדה אמר לגד הדר, פרש רשי זל. משום דהר אינו נעשה עבודה זרה, תכתיב אלוהים על הערים ולא הערים אלוהים. במסכת עבודה זרה, כך זובח לשמוע לא מקרה זה מכם מתים. ומי הוא פסולי מלאכול דדמי לשחיטת עבודה זרה. ואיקה למידע, כרי הר נעשה עבודה זרה. דאמרינה במסכת עבודה זרה, הגויים העובדים את הערים הם מותרים ועובדיהם בסייף. אז מה אומר הרמב"ן? אם עובדיהם בסייף, אז מה? אז זה עבודה זרה. נכון? ובפרק ארבע מיתות נמי אמרינן מי דדה והמשתחווה להר, דהר מותר ועובדו בסייף. על מהר נעשה עבודה זרה, אף על פי שאינו נאסר מפני שאין בו תפיסת ידי אדם. זאת אומרת, ההר הוא עבודה זרה אובייקטיבית, אז למה כשגוי משתחווה להר הוא לא נאסר? באותה סיבה שמותר לנו ליהנות מאור השמש. הרי כל הגויים משתחוו לשמש, ובכל זאת השמש לא נאסרה. למה היא לא נאסרה? כי אין בשמש תפיסת ידי אדם, אין אדם עושה דבר שאינו שלו, והשמש היא לא שלהם, אז מה זה אשמתנו שמשתחוו לשמש? נכון? אחרת אסור לנו לצאת החוצה. ורשי זל כתב שם שאינו נעשה עבודה זרה, ומשומח אינו נאסר אלא לגד הדעת, דלו מי כזמכם מתים, ומי עובדה מהעבודה זרה אבדלו ולעבודה זרה מחבלי, ולא די כלל. לא יכול להיות שמשהו לא עבודה זרה, ובכל זאת חייבים עליו מיתה. ואפשר לומר, אפילו במחובר עבודה זרה הם, אלא שכל שאינו נאסר, אין פרובד שלו נאסר. דכתיב היוכלו זבחי מתים. מה מת אסור בענף? תקרוב את עבודה זרה. הוא מת במחובר, אינו אוסר. בקיצור אומר הרמב"ן, באמת הכל נקרא עבודה זרה, אלא מה? אם ההר לא נאסר, אז גם התקרובת של ההר לא נאסרת, כי לא יכול להיות שהקורבן יהיה יותר חמור מהפסל. אז אם הפסל לא אסור, אז גם התקרובת לא אסורה. אז יוצא לפי הרמב"ן שאם מישהו שוחט קורבן לשמש, אז מה דין הקורבן?
אסור.
פסול ולא, נכון, פסול ולא תמי, נכון? ככה יוצא. נמשיך, ורבנו תם פרש, שאם היה בפניו ונתכוון לעובדו בזביחה זו, נעשה עבודה זרה ותקרובתו אסור, אלא אחר שאמר לשם הר סתם, וכיוון שהעידה, שהתורה העידה עליהם שאין הערים אלוהים, מותרת בהנאה. אבל אמר לשם גד הדהר, על כורכך לעובדו בזביחה נתכוון, וכיוון שאותו תאוץ, ואין זה מחובר כלל. והרב רבי משה ורבי מימון זל פרשה, שלא נתכוון לעובדה, אלא לשם רפואה וכיוצא בהם מדברי הווי שחת, ואף על פי כן פסלו שחיטתו. וזה אפשר, אם נפרש לשם גד הדהר, נמי במתכוון לכך, וזבחם את אם דקטן הברייתא, לומר שאסורה בענה מדבריהם, במחלף בתקרובת גמור. הלם מיסר מדאורייתא, שלא נתכוון לעובדה, לא. טוב, אז מה הרמב״ם מסביר? בוא נקרא את הרמב״ם בפנים. הרמב״ם מסביר ככה, השוחט לשם ערים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נהרות, לשם מדברות, אף על פי שלא נתכוון לאובדן אלא לרפואה וכיוצא בה מדברי הווי שאומרים האקום, הרי שחיטתו פסולה. אבל אם שחט לשם מזל הים או מזל ההר או לכוכבים ומזלות וכיוצא בו, הרי זו אסורה בהניה ככל תקרובת אקום. הרש"י והרמב"ן באופן בסיסי הסכים איתו, הסביר למה מי ששוחט להר התקרובת מותרת? כי מה? מה רש"י הסביר? כי ההר הוא לא עבודה זרה באמת. הרמב״ם, אין אצלו דבר כזה בכלל. מה זה עבודה זרה באמת ועבודה זרה לא באמת? הכל חרטה, תסלחו לי. אז מה זה באמת? אין, זה הכל שטויות, אין שם שום דבר. נכון? אז מה זה עבודה זרה באמת ולא באמת? אלא אומר הרמב״ם, מה זה השוחט לשם הר? אדם הוא מפחד מההר. בשביל להבין למה הרמב"ם מתכוון, צריך להבין בכלל מה זה עבודה זרה. אם אדם, כתוב בגמרא בסנהדרין, הגמרא בסנהדרין אומרת, העובד מאהבה ומיראה, אביי אמר חייב, רבה אמר פטור. מה זה עובד מאהבה ומיראה? עובד עבודה זרה מאהבה ומיראה. עובד למי? מה זאת אומרת מאהבה ומיראה של מי?
עבודה זרה.
מה זאת אומרת? העובד, אם הוא מפחד מעבודה זרה, אז הוא פטור. אז מתי הוא חייב? הבנתם מה כתוב בגמרא? אם יש איזה פסל, אספר לכם סיפור. פעם הייתי בסיביר, ליד גבול מונגוליה. והאנשים שם, יש להם כל מיני עבודות זרות נורא קדומות, נורא פרימיטיביות. ואפילו המוסלמים לא הצליחו להוציא להם את זה מהראש. הקומוניסטים לא הצליחו להוציא להם את זה מהראש. בקיצור, והם, כל פעם שהם נוסעים, יש להם עצים כאלה, מדי פעם, שהם עוצרים ליד העץ, וכל פעם שהם עוצרים ליד העץ, הם עושים שני דברים. א', הם מורידים את הגרב הימנית ותולים על על העץ, ודבר שני, הם שופכים קצת מהוודקה, שהם שותים כל הזמן, באופן בסיסי הם שותים, אז הם שופכים קצת מהוודקה שהם שותים בדרך, הם שופכים לעץ. והם אומרים שאם אתה לא מוריד את הגרב ולא שופך מהוודקה, אז יהיה לך פנצ'ר. מהעץ, העץ יעשה לך פנצ'ר. מה? לא, הם משאירים שם, זה עץ מלא גרביים. בצילות. מה? לא, יש כל איזה 100 קילומטר יש עץ כזה, שהם מורידים, תולים עליו גרב, שופכים וודקה וממשיכים לנסוע. והם אומרים, אם אתה לא תעשה את זה, יהיה לך פנצ'ר.
זה עבודה זה לא עוד פנצ'ר.
הם לא שיקורים, הם כבר זה לא משפיע עליהם. ככה הם עושים, זה המהלך שם. אז מי שעשה דבר כזה, הוא אומר לעץ, חבק אותו, אומר לו, אני מבקש לך שלא יהיה לו פנצ'ר, מוריד את הגרב, שופך וודקה. עבד עבודה זרה או לא? מה אומר הרמב״ם? מה? לא. אומר הרמב״ם, העובד מאהבה ומיראה. אני עובד את העץ הזה כי אני אוהב אותו. או אני עובד את העץ הזה כי אני מפחד שהוא עושה לי פנצ'ר. זה לא עבודה זרה. אז מה זה כן עבודה זרה?
אתה מאמין שהוא באמת זה.
הוא
נשמע,
אתה
עובד אותו
לשמע. מקבל עליו באלוה, כמובן, שזה אומר משהו גם על מה זה עבודת השם. זאת אומרת, אם אתה עובד את השם מאהבה ומיראה, זה לא נחשב. זה לא רק עבודה זרה, זה לא עד הסוף. עבודה זרה שאתה חייב עליהם הייתה, זה עבודה זרה טהורה. כמו עבודת השם טהורה לאבדי. שזה לא מאהבה ולא מיראה. זה רמב"ם מעניין מאוד. רמב"ם מאוד מעניין. על כל פנים אומר הרמב"ם, אם אדם יש לו איזה הר כזה, שהוא שוחט לו כי הוא מפחד מההר, זה לא עבודה זרה. כשאתה מפחד ממשהו, לא, חס ושלום. חס ושלום, אבל זה לא עבודה זרה. העובד מעבודה... העובד מעבר מהירה, אומר הרמב"ם פטור. למה? כי בעבודת השם זה לא עד הסוף. זה חסר. מה?
מה שהוא לא ישבד?
בין מה למה?
שני,
זה אמת וזה כלום. אבל, נכון, נכון, אבל כשאתה מחליף את האמת בכלום, אז אתה חייב מיטה. אומר הרמב"ם, מה זה, השוחט לשם הרים, פטור, כי הוא רק מפחד מהם. אז מה זה גד הדהר? פה מה שהרמב״ם קצת מסתבך. אפשר להבין ברמב״ם שגד הדהר זה עבודה זרה גמורה, שאומר אלי אתה. אמר לה, האומרים לעץ אלי אתה. זה מה שהגמרא תמיד אומרת, מה, מתי חייב? חייב כשהוא אומר לה, זקף לבינה ואמר לה אלי אתה. נכון? אז גם כאן הוא אמר לה גד הדהר זה אלי אתה. הרמב״ם אומר לא, זה צריך להיות דומה לרישה. אז אומר הרמב״ם, אם הוא שחט לשם הר כי הוא מפחד ממנו, אז הואיל וזה טרטי, גם הוא רק מפחד, וגם זה הר, אז הוא פטור, וזה לא תקרוב את עבודה זרה. אבל אם יש רק חדה לראותה, זאת אומרת הוא שוחט בשם הגד דהר, שזה משהו שאנשים יותר נוטים לעבוד אותו, והוא שוחט, אומנם משום הפחד מזה, במצב כזה, זה נעשה תקרוב את עבודה זרה. נסכם את הדברים. מה שרציתי להראות בו לסיפור ההלכתי הזה, זה שרשי והתוספות והרמב"ן, יש להם מושגים אובייקטיביים לעבודה זרה. כשאתה אומר, יש פה איזו שטות כזאת שנקראת עבודה זרה. אז אתה לא אומר, יש שטות באמת ויש שטות לא באמת. הכל זה שטות, אז מה זה שטות באמת ושטות לא באמת? רשי אומר לא, יש עבודה זרה באמת ויש עבודה זרה לא באמת. חסר משמעות. נכון? זאת אומרת, לא מדובר פה בשטות. מדובר פה בדבר שצריך להתייחס אליו ברצינות, ויש דברים שהם באמת, ויש דברים שהם לא באמת. הרמב״ם לקח את הגמרא הזאת, כי באמת אי אפשר להסביר אותה. מה זה גדה דהר והר? אומר הרמב״ם, לא, זה לשיטתי שפטורים, כאשר אדם עובד מיראה, אז הוא פטור. מדובר באדם שמפחד מההר, והוא שוחט כי הוא מפחד מההר. ההר הוא באמת יכול להיות עבודה זרה. למה הר יכול להיות עבודה זרה? כי ההר הוא שטות, כמו שהגדה דהר הוא שטות, וכמו שבודה הוא שטות, וכמו שזה שטות, הכל שטויות. אז מה זה משנה איזה שטות אתה שוחט לה? רק שוחט להר, הכוונה היא שהוא מפחד מההר. זאת הכוונה. אבל אין הבדל בין דגון לבין הר. הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. הכל שטויות, אז אני לא יכול להפריד בין שטויות אמיתיות לשטויות לא אמיתיות. נכון? זה בעצם מה שהרמב״ם פה אומר. אין דבר, אין משמעות כזאת להגיד יש שטות אמיתית ושטות לא אמיתית. מה נראה יותר הגיוני? למה? עבודה זרה זה שטויות, אתה אומר, ברור. אז מה? אתה בא להסביר למה רמב"ם הוא הגיוני או לא הגיוני?
הגיוני. כי
אומרים
שקדוש ברוך הוא
אלוהים, וזהו. כל דבר זה שטויות. נכון. אז במובן מסוים... מה?
יש בעולם כוחות, גם חוץ מזה. יש בעולם כוחות חוץ מזה.
מה זאת אומרת חוץ מזה? מה זאת אומרת? אבל איך זה קשור לעבודה זרה? יש כוחות, יש גרביטציה, יש זה, מה? מה המשמעות של זה? מה, אתה משתחווה לגרביטציה?
טעותי בכתובת.
מה זאת אומרת טעותי בכתובת?
זאת אומרת שגם מי שמתחווה לגרביטציה, אנחנו מבינים שהגרביטציה זה איזשהו כוח שהקדוש ברוך הוא נתן, שהוא שם. רק שהוא חושב שהגרביטציה זה איזשהו כוח ששם את הקדוש ברוך הוא,
לצורך
העניין.
כן, אבל בוא נעזור רגע לעבודה זרה התנ"כיות. אדם משתחווה לדגון. זה אמיתי או לא אמיתי? זה אמיתי לגמרי. רש"י אומר, זה העבודה זרה אמיתית. נכון? זה מה שרש"י אומר. מה זאת אומרת? מה אמיתי פה? מה... אתה בסדר, אז גרביטציה, עשית לך הנחה ואתה אומר, זה... זה טעות בכתובת. הוא ייחס את הכוחות לגרביטציה במקום למי שמושך בחוטי בגרביטציה. בסדר? אבל העבודה זרה התנ"כית היא לא כזאת. היא לאשרות ולאשתורת מה זה? הם משתחווים לדברים מאוד פיזיים, לפסלים מאוד ממשיים, ועל זה אומר רש"י ותוספות והרמב"ן, זה אמיתי. אז אין ספק שהרמב"ם הוא מאוד הגיוני. אבל מצד שני, נדמה לי שזה לא מה שכתוב בתנ"ך. כן.
אולי בתנ"ך זה מעין הגדה דהר. כאילו, הם משתחווים לדגון, כי הם חושבים באמת שהוא יצר את ה... כאילו, שהוא אחראי על משהו. הוא האל של זה, הוא לא
ההר. אז מה הוא?
אז הוא האל של ההר, הוא מי שאחראי על ההר, הוא יוצר את ההם תארים.
ואז זה דומה ל...
כן.
הם לא משתחווים לפסל, הם משתחווים לדגון.
למה שהוא מייצג.
כן.
בסדר. אז בואו נראה באמת איך הרמב״ם והרמב״ן התייחסו לדברים האלה. וזה מתחיל משמי, אני רוצה לגעת בשני נושאים, כמה שנספיק. קודם כל, יש פסוקים מוזרים, ודווקא רש"י על התחומה שהוא לא לשיטתו על הש"ס, אבל יש פסוק בכמה וכמה מקומות שאומר ככה, אופן תישא עיניך השמיימה, זה רמב״ן שחוזר לתחום כמה מקומות. אופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ותערר את הכוכבים, כל צבע השמיים, ונדחת והשתחווית עליהם. ועבדתם אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. מה זאת אומרת? התורה מזהירה אותם לא להשתחוות לשמש ולירח. למה? כי זה של... מה זאת אומרת זה של הגוי? מה, לגוי מותר לעבוד עבודה זרה? הקדוש ברוך הוא נתן להם את זה לעבוד עבודה זרה? מה עכשיו?
סוג של מזל. אני אומר, ישראל
מיין המזל והגוי... אבל זה קצת קשה פה. זה לא מזל, מה זה מזל?
שמשאר
חברים, זה לא... אבל ועבדתם אשר חלק, השם לוקח אותם לכל המטרות כל השמיים, מה שמה פה? לעבוד אותם, נכון? מה? בוא נראה את רש"י. רש"י אומר אשר חלק לכל העמים להעיר להם. זה קשה, למה לנו? אנחנו לא צריכים שמש. אנחנו מעל זה, מה הפשט, נכון? דבר אחר לאלוהות. אומר רש"י, אנחנו צריכים לראות את הקדוש ברוך הוא. והשמש, שמה הקדוש ברוך הוא שם שמש? כדי שהגויים יעבדו לשמש, אבל אסור לגויים לעבוד לשמש. אז אומר רש"י, לא מנען מלטעות אחריהם, אלא החליקה בדברי אבליהם לתורדה מן העולם. וכן הוא אומר, כי החליק אליו בעיניו למצוא אבונו לשנוא. רואים והקדוש ברוך הוא שונא את הגויים. אז הוא ברא שמש כדי שהגויים יעבדו לשמש ויהיה לקדוש ברוך הוא סיבה להרוג אותם.
הוא לא ברא שמש בשביל שהם יעבדו עבודת השנה, הוא ברא את השמש בשביל...
אני קורא את רש"י. דבר אחר לאלוהות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהגויים יוכלו לעבוד עבודה, זה יזמין את הגויים לטעות.
ככה רשום.
הוא אומר,
נען מלטעות אחריהם. זה לא שהוא ברא את זה בשביל... כאילו, הוא ברא לכל
עמים,
אפשר להגיד אפילו לעם ישראל.
הוא
ברא את זה לכולם, כל מי
שמתחת... לא, מה שאני מבין ברש"י...
מה
אתה אומר? משפט הבא, אתה
כאילו...
כן, זה לכן הוא
מסתייג.
הוא לא אומר רק דבר אחר
לאלוהות,
וזהו, שם הוא
רוצה. לא, מה שאני מבין מרש"י, שרש"י אומר ככה, אשר חלק השם לוקח אותם לכל עמים. כשקדוש ברוך הוא ברא את השמש, הוא יכל לברוא אותה בשתי צורות. או שהיא תאיר וזהו, או שהיא תאיר ותטעה. הקדוש ברוך הוא ברא את השמש באופן שהיא תאיר ותטעה כדי להרוג את הגויים. כדי להתנקם בהם. עכשיו, האמת שזה לא הנושא הדיון, הדיון הוא לא רש"י, אבל רש"י לא אוהב גויים.
לא מפתיע.
לא מפתיע, בדיוק. וכשאנחנו קוראים את זה ברש"י, אנחנו יכולים בלב שלם להבין אותו ולסלוח לו על זה ולהמשיך הלאה. רש"י לא אוהב גויים. רש"י ממש שונא אותם. וזאת אחת הדוגמאות. בשביל מה יש גויים? סתום גם הקדוש ברוך הוא רוצה להיפטר בהם. אבל הרמב"ן לא, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כך שונא את הגויים, אז בשביל מה הוא ברא אותם? מה החאפ היה? נכון? אז אומר הרמב"ן, הוא כבר פירשתי, אשר חלק השם נותן אותם לכל העמים, כי לכולם כוכב ומזל גבוהים עליהם מלכי עליון. כגון נאמר בדניאל, שר מלכות פרס, זה מה שאתה אמרת ברוך. ושם מלכות יוון, ובעבור כן יעשו להם אלוהים מהם ויעבדו. ואמר, ואתכם לקר השם, כי אתכם חלק, כי אתם חלק השם, לא תקימו עליכם שר או עוזר זולתו, כי הוא הוציא אתכם מכור הברזל שהייתם בתוך מצרים בכור אש ועצים, והוציא אתכם משם כנגד שריהם שעשה במשפטים, ולולא שהפילה לא הייתם יוצאים, כי היו הם במעלתם שלא תצאו. והנה עשה כל זה כדי שתהיו לו נחלה ותהיו לשמוע גדול סגולה מכל עם. זאת אומרת, אם יש איזה עם, לכל עם יש אלוה. הם צודקים? הם זיהו נכון את האל שלהם?
כן.
כן. הם זיהו נכון את האל שלהם. הפלישתים זיהו נכון את דגון. והצורים זיהו נכון את האשתורת. הם זיהו נכון. זה האל שלהם. זה האופן, הם לא עשו את זה, והנביאים כל הזמן צועקים, הם לא עושים את זה, נכון? הנביאים כל הזמן אומרים, האמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים? הגויים לא עושים את זה, הגויים זיהו את הכוח שפועל עליהם ועבדו אותו. מה? או, עכשיו כמובן פה הרמב"ן הוא אומר, דרשני, מה זאת אומרת? אז כשגוי עובד עבודה זרה, זה טוב. ככה זה צריך להיות. אז בוא נראה. נראה באמת, זה בעייתי נורא ברמב"ן הזה. אבל הוא אומר, באמת, הגוי זיהו מה הדבר שפועל עליהם. עליהם פועל זה, ועל אלה פועל זה, ועל אלה פועל זה. ואתכם לקח השם. עליכם לא פועל שום כוח. אתם של הקדוש ברוך הוא. וזה המשמעות של יציאת מצרים. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, מה זה קשור? זה מה שזה קשור. לא בגלל שאתה חייב לי, שגאלתי אותך, לא איזה משהו כזה, לא. אנוכי השם אלוהיך, שברתי את כל הפסלים ולקחתי אותך. נכון? שברתי את כל הכוחות, את כל כוחות הטבע ולקחתי אותך. זאת אומרת שהעבודה זרה היא זיהוי נכון של כוחות שפועלים על המציאות. היא זיהוי אמיתי של הכוחות שפועלים על המציאות.
וגם עבודת השם
מצדנו? מה?
וגם עבודת השם מצדנו, זה זיהוי. כאילו, אנחנו אומרים לעבוד השם, הם אומרים לעבוד
כבוד. או, אז אנחנו אומרים לעבוד השם, זה משפט נכון. שואל, שואלים פה, אז מה זאת אומרת, הכהנים צריכים לעבוד לשמש ולירח ולדגון ולזה, מה קורה פה? זה אסור.
שההיתר שלהם לעבוד בשיתוף זה יותר מחויבות לעבוד בשיתוף.
בוא נראה, לא, דווקא אני לא חושב ברמב"ן זה נכון. לא חושב ברמב"ן זה נכון. נראה לי שזה קשור לשאלה הבסיסית, איך קרתה עבודה זרה, איך זה קרה? כל הראשונים זה הקריב, אם אדם הראשון, נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא, אז הוא ידע את האמת, אז הוא עבד לקדוש ברוך הוא, וגם נוח עבד לקדוש ברוך הוא. מתי התפשל הסיפור הזה? מתי התחילו לעבוד עבודה זרה? ולמה? איך זה קרה? נכון? איך קרתה ההידרדרות? אומר הרמב״ם, בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמה מן הטועים היה. וזו הייתה טעותם. אמרו הואיל והאלוהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, הוא נתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. כמו, הם חשבו שיש להם כוח לפעול משהו, לקבל החלטות?
לא.
וכמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. כיוון שעלה דבר זה הליבם, התחילו לבנות לכוכבים מחלות ולהקריב להם קורבנות ולשחרם ולפערם דברים ולהשתחוות לפנם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרע. וזה היה עיקר עבודת כוכבים, וככה היו אומרים עובדי היותים עיקרה. לא שהם אומרים שאין שם ללואה אלא כוכב זה. הוא שירמיה אומר, מי לא יראה מלך הגויים כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך. ובאחת יבערו ויקסלו מוסר עבדים עצו, כלומר הכל יודעים שאתה הוא לבדך. אבל טעותם וצלילתם שמדמים שזה ההבל רצורך. ואחר שאחרו הימים עמדו בבני אדם נביאי שקל, ואמרו שהאל ציווה ואמר להם, עבדו כוכב פלוני, או כל... בקיצור באיזשהו שלב, התודעה הזאת היא נשחקה, ולאט לאט התחילו לעבוד לכוכבים עצמם. אבל זה שטות גמור. בעצם זה התחיל מתוך הבנה שהכוכבים לא יכולים להשפיע בכלל, אבל אנחנו. זה רשי על התורה או הרמב"ן על התורה? איפה מה הכוכבים? מה? רשי. לא. זה לא שהקדוש ברוך הוא חלק להם לעבוד את הכוכבים. מה פתאום? הכוכבים אין להם שום השפעה. אומר הרמב"ן, ובכאן אני מזכיר, מה שהראו הכתובים בעניין עבודה זרה, זה רמב"ן על רמב"ן ביתרו, על עשרת הדיברות. כי היו שלושה מינים. הראשונים החלו לעבוד את המלאכים, שהם השכלים הנבדלים, וחשבו שיש בהם יכולת להיטיב או להרע. וכל אחד עובד לשר שלו, כי היו הראשונים יודעים אותם. ואלה הנקראים בתורה ובכתובים כולם אלים אחרים, אלוהי העמים, כי המלאכים נקראים אלוהים, כמו שנאמר, הוא אלוהי האלוהים, השתחוו לו כל אלוהים, כי גדול השם מעל כל אלוהים. ואף על פי שהיו עובדים מודים שזה הכוח הגדול והיכולת הגבוהה לאל העליון, וכך אמרו רבותינו, דקרו לי אלאה דאלאה. ובזה אמר הכתוב, זובח לאלוהים יחורם. מה קשה לרב הפסוק הזה? זובח מה היה צריך להיות? לאלוהים. מה זה לאלוהים? יש דברים שנקראים אלוהים. מה אמר רשי? יש עבודה זרה אמיתית. בסדר, אבל פה זובח לאלוהים יחורם. זה לא זובח לשופט. זובח לעבודה זרה. יוחרם, בלתי להשם לבדו. זובח לאלוהים יחורם. זובח לשמש, זובח לירח, זובח לדגון, כי הם אלוהים, הם באמת אלוהים, והם אלוהים אחרים, ולכן יחורם, אבל הם אלוהים, ויש מצב שאדם זובח לא לאלוהים. בוא נראה מה זה הפסל, כמו שנאמר פה קודם, בוא נראה מה זה הפסל. והמין השני בעבודה זרה, שחזרו לעבוד לצבא השמיים הנראה, מהם עובדי השמש או הירח. זאת אומרת, הכל תמיד התחיל מאיזושהי תודעה. גם לרב וגם לרמב"ן הייתה איזו תודעה שהיה ביסוד לא נורא, לא נורא שטותי. ואחר כך התודעה הזו נשחקה. אז מה התודעה הראשונית? ברמב"ם התודעה הראשונית היא שעובדים לקדוש ברוך הוא, אבל משבחים את, את יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, את הכוכבים. והתודעה הזאת נשחקה וחזרו לעבוד לכוכבים. התודעה של הרמב"ן היא, התודעה הראשונית היא שיש אלוהים אחרים, יש כוחות שפועלים בעולם. ומה הייתה הטעות? הטעות הייתה שחשבו שעבודה לכוכבים האלה יש לה יכולת השפעה, וזו טעות. שיש לאלוהים האלה יכולת בחירה, וזאת טעות, לאלוהים האלה אין יכולת בחירה. זאת הייתה. הם אלוהים, הם גרביטציה במונחים שלנו היום. אבל הם באמת אלוהים. מה? הם קיימים, ודרכם הקדוש ברוך הוא שולט על האומות. זה נכון, נכון. זה לא, זו דוגמה לא טובה. אנחנו לא חווים את התודעה הזו. אבל הרמב"ן אומר, ואני חושב שזה מה שכתוב בדניאל, שר מלכות יוון. מה זה שר מלכות יוון? הקדוש ברוך הוא פועל על האומות דרך איזשהו כוח, שנקרא אלוהים. את האלוהים הזה אני יכול לעשות לו, ותקראו את הרמב"ן אחרי זה, אבל כמו שהרמב"ן, כמו הרמב"ן הרבה פעמים הסברנו כל מיני רמב"ן באמצעות המושג של ציור מודרני, נכון? כשאתה לוקח מושג מופשט ומוכיש אותו. כשאתה לוקח את המושג, העובדי כוכבים הראשונים, היה להם את היכולת לקחת את המושגים המופשטים ולהמחיש אותם. ומה יצא להם? פסל. הפסל הוא היה הגשמה של המושג המופשט. אז הטעות היא לא הייתה כל כך גדולה. הדגון הזה הוא באמת המוצג שמייצג את המושג שנקרא האל הזה, שדרכו הקדוש ברוך הוא שולט על הפלישתים. אסור להם לעבוד אותו, אבל זה לא שטות. זה לא עולם חסר משמעות. טעות, לא, אני חושב שההגשמה זה לא האישו. ההגשמה זה לא האישו. בסדר, הגשמה. זה גם קשור למושגים של עגל וקרובים ועוד ועוד ועוד. ההגשמה זאת בעיה קלה. הבעיה המשמעותית זה שהכוחות האלה אין להם, זה לא באמת משמעותי לעבוד להם. הם מריונטות. אבל הם קמים. ולכן אשר חלק השם לאורך אותם לכל העמים אשר תחת כל השמיים. זה תפיסה, אני רוצה להגיד רק משפט אחד, זה תפיסה מוזרה. ואנחנו לא מבינים אותה, אבל זה מה שכתוב בתנך וזה מה שכתוב בגמרא. קשה לצאת מזה. זה מה שכתוב בתנך. וזה מה שהגמרא אומרת. הרמב״ם פה הוא לא פשט, לא בתנך ולא בגמרא. כן.
אבל האם לא אמורים, האם לא הטבעי ביותר שהם יעבדו את אותם כוחות שאחראים עליהם?
באמת זה הגיוני? נכון.
אתה לא פונה ישר.
למה הקדוש ברוך הוא לא בא בתלונות? נכון. בגלל זה התלונות של הקדוש ברוך הוא על הגויים שהם עובדים עבודה זרה, לא. הקדוש ברוך הוא לא מתלונן עליהם. מה הקדוש ברוך הוא מתלונן? הוא מתלונן, יש מסע של, יש גם ביחזקאל, גם בישעיהו, גם ביחזקאל, גם בירמיהו, גם בעמוס, גם בעוד כמה מקומות, יש מסעות של הנביאים על הגויים. על מה הם מתלוננים? על זה שהם עבדו עבודה זרה? פעם הקדוש ברוך הוא מתלונן על זה שצור עבדו להשתורת? לא. בסדר, עבדו. טעות, שטות. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא לא, בשום מקום לא כתוב שקדוש הוא מעניש אותם על זה. כתוב שהוא מעניש את האלוהים שלהם על דברים אחרים. נכון? כתוב שהקדוש ברוך הוא, ובכל אלוהי מצרים נעשה שפטים, לא בגלל אני לא עושה שפטים במצרים כי הם עבדו את האלוהים. אני עושה שפטים באלוהים כי המצרים מינו את בני ישראל. כתוב בדיוק הפוך. אז הם עבדו, לא? זו באמת טעות קטנה. באמת זו טעות קטנה. לא, מה פתאום? לא, זובח לאלוהים. לא מקריבים קורבן לדיין. מקריבים קורבן לאל. אתה אומר שם בפסוק ובכל אלוהי מצרים. יכול להיות, אבל הפשטות היא לא ככה. חז"ל ודאי לא הבינו ככה. כן.
אז היום תגיד את
זה
מצרים.
על?
מצרים.
שמה?
יש להם סתם אחרת, כאילו כל הספרים אחרים, הם פלישתים לא קיימים.
לא יודע. באמת כל המושגים האלה, איך עושים להם טרנספורמציה לעולם שלנו היום, זו שאלה מעניינת. כמובן שזה משפיע על הרבה מאוד מושגים אחרים. ההתייחסות של הרמב״ם הידועה למושגי הכישוף, לעומת ההתייחסות של הרמב״ן למושגי הכישוף. הרמב״ם מתייחס לזה בתור הזיה, והרמב״ן מתייחס לזה בתור מציאות אלטרנטיבית. נכון? שוב, אני אומר, באמת, אין לי ספק שזה נקודת הצה הלא ברורה של תפיסת עולם כוללת של מהויות שהעולם, איך אני תופס את העולם הממשי? האם אני תופס את העולם הממשי שכל פרט בעולם הממשי הוא מייצג מושג רוחני? יש לזה משמעות, כמו שראינו עשרות פעמים, על גוף האדם ונפש האדם. יש לזה משמעויות על ההתייחסות לטבע, ויש לזה גם משמעויות בקצה הלא מובן וה... קצת מסתורי ואפילו מאיים במושגי העבודה זרה והכישוף. אבל זה חלק מתפיסה כוללת של הרמב״ם והרמב״ן, שהעולם הממשי שלנו הוא איזשהו קיום נפרד, או שהוא ייצוג של עולמות עליונים. והואיל והוא ייצוג של עולמות עליונים, אז גם העובדה שיש עמים אחרים, הם מייצגים איזשהו כוח רוחני אחר. והכוח הרוחני האחר הוא הכוח שלו אני קורא אלוהים אחרים. לא סתם אלוהים שטותיים, אלא אלוהים, אלוהים, אבל אחרים. טוב, אני יודע שזה קצת מוזר. אבל תסכים, איך אתה מרגיש את זה? זה מוזר, לא? מה? אבל תסכים אותי שזה מה שכתוב בתנך. זה כאילו, זה פשוט מה שכתוב. הרמב"ן פשוט קורא את מה שכתוב, הוא לא...
זה מסתדר עם כל מה שאני אמר על תקופת חד בשני של שחד לעבוד הזרה.
נכון, אז זה קשור למה ששאלו פה קודם. אני אשאל את זה, אבל אז מה קורה היום? אז היום אין פלישתים, אז לאן נעלמו הכוחות האלה? היום אנחנו חיים באיזשהו ניתוק, אני חושב שזה חלק... אתה יודע מה, אני אשתמש בזה לענות למה שנשאל קודם. אני חושב שזה, באמת אנחנו ניתקנו בין העליונים לתחתונים. ולכן אנחנו מתעלמים אנחנו תופסים את העולם כנפרד מהעולמות העליונים. היתרון הוא שאין עבודה זרה. החיסרון הוא שאין גם משמעות לקיום הפיזי של הגוף, של המציאות, של הטבע. אין נבואה, נכון? נכון, בדיוק. פספסנו את ההזדמנות שיש בחיבור שבין העולמות, בראייה של העולם הממשי כשיקוף של עולמות עליונים. היתרון הוא שכבר אין אלוהים אחרים, יש אל אחד, גמרנו. החיסרון הוא שהפסדנו עם זה הרבה מאוד דברים. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? כן, דור.
הגמרא מדברת על זה שהתבטל יצר הזרה, ויצר הזרה לא, כאילו... ככה הכל הרבה יותר מובן, למה זה וזנח הרי אלוהי נחר הארץ, או למה בעצם הם עבדו עבוד הזרה? זה היה להם יצר, לא, יכול להיות אפילו שזה לא משהו רציונלי או עם היגיון קדמון, באמת זה היה יצר, הם לא, לא בלי יותר מדי היגיון.
זה אינטואיציה, מה זה יצר? זה...
כמו יצר הריות, מה, זה לא יותר מדי היגיון, זה מה שהניע אותם לעשות את זה, הם פשוט רצו, ואז כשבטל היצר, אז אנחנו מתחילים לנסות להבין איך בכלל... קרה דבר כזה, וכאילו, לכן יש פה גם
היגיון
וגם
את החוסר הבנה שלנו, כי אנחנו איבדנו את האינטואיציה הפשוטה הזאת.
כן, אבל אנחנו יכולים להמשיך
את זה
למה שכן יש לנו, שאנחנו יודעים כאילו שלא
יתפתח. שמה זה? שזה יצר... יצר הרעיון.
כן.
אתה אומר, להסביר לנו את ההיגיון ברמב"ן הזה, זה כמו להסביר לכלב מסורס, למה זה טוב? כן, זה לא מקלט. כן.
שהבעיה כאילו בהליכה אחר שטויות היא לא הליכה אחר שטויות, אלא עצם עזיבת הקדוש ברוך הוא למשהו, לא משנה.
נכון, נכון. זה מה שהרמב"ם יגיד. מה התנ"ך כל כך יוצא מהכלים? על מה הם יוצאים מהכלים? כי העזיבה, זה עזיבה לשום מקום. אבל זה עזיבה.
זה לא יותר מעצבן.
נכון. אבל אתם סתם טיפשים. ההשוואה של התנ"ך לזנות, היא אומרת שעומד שם, עומד גבר זר. יש פה אישה שמזנה, היא לא מזנה עם האוויר. יש פה אלוהים אחרים. תראו, אני מסכים מה שדור אומר, אנחנו לא יכולים לחוות את זה, אבל זה מה שקרה. והסיבה שאנחנו לא יכולים לחוות את זה, כי אנחנו ניתקנו בין העולם הממשי לעולם העליון. יש לזה הרבה, יש לזה יתרון, שאנחנו לא מבינים על מה הרמב"ן מדבר, אבל כנראה שגם זה פספוס של איזושהי הזדמנות.
לפי השיטה של הרמב"ם, בעצם ההכרה של הרמב"ן בלעים אחרים זוג של עבודה זרה. לא, באמת, ככה יוצא בעצם, לא, כי הוא אומר, אין כלום, כאילו, אין חושב מזה, וכל ההכרה אחרת היא כבר איזה.
תראה, זה לא, הרמב"ן לא אומר שיש דברים אחרים לגמרי, שאין עליהם שליטה. הרמב"ן אומר, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא שולט על העולם. אבל אני בהחלט מתחבר למה שאמרתי אותו הרבה פעמים, שהאמונה היא כמו איזושהי תמונה. והאמונה העמוקה יותר היא תמיד נמצאת בקצוות, והיא גובלת בדברים מסוכנים מאוד. זו דוגמה קלאסית, שעד שאתה לומד את הרמב"ן, אתה אומר, עבודה זרה זה שטויות, אין דבר כזה. כשאתה לומד את הרמב"ן, אתה פתאום מרגיש, אתה הולך על הקצה. אתה צודק, אתה הולך על הקצה. אבל אם אתה לא הולך על הקצה, אז... אז לימד אותנו הקוצקר מי הולך באמצע. טוב, זה נושא מעניין, מוזר. תזכרו אותו כשתגיעו לדף מ"ב.